חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? תקשיבו, 12 בלילה, 18 דקות ו-33 שניות, איתי באולפן, לא אחר מאשר אורי כהן הטכנאי. אנחנו בעזרת השם לשעתיים פה ביחד, יקיריי, בלי נדר, בעזרת השם עד 2 בלילה, כאשר לפנינו מספר דברים מאוד מעניינים, כיצד למעשה איך שום מעשה טוב בעולם אינו הולך לאיבוד? ננסה ללמוד שלוש נקודות למחשבה בעניין של נתינה. קצת מה אפשר ללמוד מהפרשה, דברים כאלה, קצת איך אפשר לשדרג את חיינו בענייני נתינה. רעיונות מעניינים לנתינה כמו זמן עטוף בסרט או יום של חמלה. מה עם קצת זוגיות אולי? ובסופו של דבר גם נדבר על משקעי עבר. משקעי עבר, תקשיבו, יש אומרים שגבר נשוי לא צריך לזכור את הטעויות שהוא היה עושה. למה? מכיוון שאין שום תועלת ששני בני אדם יזכרו את אותן דברים. בקיצור, אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים, לראות איך מתמודדים משקעי עבר, כל מיני שטויות שעשינו, כל מיני דברים שהראו לנו ברצון או לא ברצון. נדבר גם על הדברים הללו, לאחר כן נתמודד קצת עם שש נקודות. בנושא של צמיחה, איך אפשר לצמוח, מהו ההורמון גדילה של אותם אנשי ענק שהתורה מלווה אותנו עכשיו פרשה אחר פרשה, אנחנו פוגשים אחד אחד ממה שנקרא גדולי העולם שבראשית ההתהוותה של היהדות, כמו אברהם, שרה וכדומה, איך, מה הם גדלו? בוא תסביר לי איך הם הגיעו למצב שבורא עולם כביכול מתעניין בהם, מדבר איתם, מתגלה אליהם, כאילו, מה קורה פה? ננסה להבין. נראה שהרמח"ל מביא את זה כמטרה לכל אחד מאיתנו, ובסופו של דבר גם אולי נספר לכם על אישיות מעניינת שפגשתי השבוע. אליעזר גרוס היקר, מנכ"ל מייסד חברת בסדנו, פירוש דבר בסייעת הדשמה, נעשה ונצליח, בקיצור אז נספר עם כמה דברים עליו, ונזכה להתחזק אולי, שם יעזור לכולנו. טוב, הכירה, מה אתם רואים? מי נבחר, ביידן או טראמפ? מה זה משנה לי? בקיצור, יהיה רצון שמי שצריך לבחר יבחר, ואנחנו למעשה רוצים עכשיו להתחיל. אז קודם כל צריך להבין, שום מעשה בעולם, שום מעשה טוב לא הולך לאיבוד. למרות שלפעמים אתה מרגיש קצת מקופח. אמא אחת, הבן שלה שאל אותה כך, אמא, כמה את אוהבת אותי? זה אמרה לו, אחי בעולם, כפרה שלי, אתה חיים שלי, אני אעשה הכל בשבילך. אז הבן אמר לה, אמא, תביא לי מים. אז אמרה, סליחה, קום וקח לבד, מה, אני לא משרת שלך, יחדת חצוף. לפני דקה היא אמרה, אתה הכי הכי בעולם, חיים שלי, נכון? אעשה הכל בשבילך, כפרה שלי. יופי, אבל כשאתה קצת מבקר, פתאום משהו קורה. זאת אומרת, תראו, נתינה זה דבר חשוב מאוד. עד כדי כך שבורא עולם הרי ברא כך את העולם. עולם חסד ייבנה. האומה הישראלית מתחילה מאברהם אבינו כאשר מידתו חסד. אתה יודע, אני ככה חשבתי לעצמי היום, תראה, אברהם לא מידתו חסד. הוא שומע מבורא עולם שהולכים להחריב את סדום. אני הייתי אומר לבורא עולם, כביכול, חזק וברוך. צא לדרך ולחזק. עדיף אתמול מאשר אפילו מחר, מה שנקרא. חסל אותם, חצופים! אוכרי ישראל! רשעים! נכון? ככה הייתי מצפה שאברהם אבינו יגיד, השם, תודה, תמחק אותם ממחש, וכן הלאה. לא, הוא מתפלל עליהם. מלא תגיד, הוא מתפלל על הצדיקים שבסדום, אני מבין. כביכול, תגיד לאלוקים, תקשיב, אלוקים, יש שם אולי 50 צדיקים, והכוונה היא, תשמיד את כולם, תשאיר את ה-50! לא, אין 50. אז אולי 45, אולי 40, 30, 20. 10 צדיקים. אבל מה 10 צדיקים? שבזכותם תשאיר את מי? את מי? את סדומניקים. בוא, אני התעוררתי מזה, אני אומר לכם, עד אם כן נשמתי, אמרתי לעצמי, אם, אתה יודע מה, לא מבקשים איתנו להתפלל על אנשים ששונים מאיתנו. הרי כל אחד מתפלל, אתה יודע, על יקיריו. אם חס ושלום מישהו שומע, מישהו מיקיריו, מאהוביו, חולט, פצוע, סובל, עלול להיות באיזה גזרה כזו או אחרת, ברור שאנחנו נעמוד בתפילה ונקרא את השמיים. אבל אם תשמע מישהו, האנטיתזה שלך, מה שנקרא, ההפך הגמור ממך. לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלך, תחשוב את הקצה השני, בסדר? שזה לא בדיוק רשעים וצדיקים, זה דעות שונות הרבה פעמים, בסדר? אלו ואלו, מה שנקרא. אבל ברמת העיקרון, תחשוב על האנטיתזה שלך לגמרי, מהצד השני. ואתה שומע איזה נבואה מבורא עולם, תקשיב, אני הולך למחוק אותם. אה? איך אתה תגיב? אתה עושה כאילו, יש! יש! השם, תודה, תודה! אה? אתה תעמוד להתפלל עליהם? תקשיב, מה זה שיעור לחיים? אני אומר לך, זה זעזע אותי. שנגיד ואני לא בדרגה שאני אתפלל עליהם, אבל לפחות לקבל אותם? לקבל אותם. אתה מבין? טוב, לא משנה. כל אחד אלוף בדעותיו הוא, ובטוח שהוא צודק, השבוע שלחו אותי ביום רביעי לתת הרצאה לקצינים מפום. פום, איך קראו להם שם? כן, פיקוד ומטה, משהו כזה, של צהל, קצינים בכירים, תמיד מפקד ציירת, מפקד טייסת, חבר'ה איכותיים, אחד אחד, באמת, אני חייתי צריך להסביר להם את השקפת העולם של הציבור החרדי. איזו חוויה מסעירה, אני מכן, זה ריגש אותי עד הדמעות. כן, לעוד שסך הכל כולם באמת מעוניינים לדעת, מעוניינים לשמוע, מקבלים, אתה יודע, לא היה שם, לא, אתה יודע, בוא, הורדות ידיים, היה הקשבה, היה הפנמה, אתה יודע, אפילו היה מחיאות כפיים בסוף, אני התרגשתי מאוד, כמעט חיבקתי אתם שם, כאילו, חמודים. אוקיי, בקיצור, הנקודה העיקרית, יקיריי, עולם חסד יבנה. עד כדי כך שבורא עולם התמין במוחו של האדם, כאשר הוא עושה חסד, משתחרר הורמון כימי בשם אוקסיטוצין. בסדר? איך שאתה עושה חסד, אתה עושה טוב לשני, בורא עולם רצה שאנחנו נעשה עוד מזה, לא רק שהצד השכלי יניע אותנו, תקשיב, צריך לעשות חסד, למה לא, אתה זוכה לעולם הזה, לעולם הבא, לא, גם הגוף שלך יהנה. שימו לב טוב, עד כדי כך שיש מושג פסיכולוגי שנקרא Helper's High. מה זה Helper's High? הרגשת היי שמרגיש העוזר, מי שנותן, מי שמעניק. תנסו לרגע לעצום את העיניים ולהיזכר בפעם האחרונה שעזרתם למישהו. כיצד חמימות מתפרשתת באזור הלב, העיניים ככה עיניים טובות מתרחבות, והרגשה של סיפוק וגאווה מציפות את גופך. יפה מאוד, אז בורא עולם נתן לנו ככה את ההרגשה הזאת על מנת שיהיה רצון שנעשה עוד מהדברים האלה. אז שיעור ראשון בחסד, שקודם כל זה מועיל לך, זה מועיל לך. כן, 95% מהמתנדבים, אנשים שמתנדבים בחייהם, 95% מהם העידו וסיפרו שהם הרגישו טוב יותר לאחר שהם עזרו. זאת אומרת, אתה כביכול בחינם יכול להרגיש הרגשה טובה, בלי לקנות כלום, רק להעניק למישהו אחר, אתה מרגיש טוב יותר, מעולה. אבל עכשיו שלוש נקודות בחסד. נקודה ראשונה, על אקסטרה, מקבלים אקסטרה, פירוש הדבר. אברהם אבינו הוא איש החסד, מן הסתם הוא עשה כל ימי חייו חסד. למה דווקא בפרשה של השבוע מעלים על נס את אותה חוויה, את אותה פגישה בינו לבין המלאכים שהוא חשב שהם ישמעאלים? ואתם תראו במדרש, מי שיש לו זמן, תסתכלו מדרש תנחומה, עכשיו המדרש מביא מדהים. דבר כנגד דבר, כל דבר שאברהם אבינו עשה עבור אותם מלאכים, בורא עולם תגמל את זרעו וזרע זרעו לאורך כל תקופת המדבר. אם זה אפילו מצוות כמו סוכות, ישענו תחת העץ, ודם מילה, וכאילו פסח, ומה הדברים מדהימים לאורך כל התורה כולה, בזכות אותו מעשה של חסד. אבל מישהו יכול להסביר לי למה דווקא מעשה החסד הזה? מן הסתם אברהם נושא מיליוני מעשי חסד. יום יום אצלו היה אוהל ארבע רוחות כזה, אתה יודע, כל כמה גייר גיורים, עשה דברים מדהימים. למה דווקא הסיפור עם המלאכים? מה היה שם? אלא, מפה נלמד את הכלל, על אקסטרה מקבלים אקסטרה. אברהם אבינו היה אז בן 99, ביום השלישי למילה שלו, זה נחשב היום הכואב ביותר. בורא עולם כדי לא להטריח את אברהם אבינו באורחים, הוא מוציא חמה מן הרתיקה. לא יודע איזה מעלות חום היו שם, אבל זה נשמע לי חם ביותר. אוקיי, אבל אברהם אבינו יכול לשכב באוהל, תשמע, יש לך אולי מסגן באוהל, לפחות מסגן היד, תשכב תנוח, תקשיב, אתה אדם מבוגר, ב-99, זה לא הולך ברגל, עשית ברית מילה, אתה יודע, יש לך את כל הסיבות בעולם לשחרר. אבל אברהם אבינו לא מוותר. אני רוצה, אני רוצה. אוקיי? אז הוא שלח את אליעזר לחפש אורחים. אליעזר חוזר, אין, וואלה תאמין לי, באמת, הרחוב שומם, קורונה, סגר, אין אף אחד ברחובות. אברהם אבינו לא מוותר, תבין, אין לי אמונה, עזוב אותך עבד, לא עבד, הוא מחפש פה חיים קלים כביכול, תבין, והוא יוצא בעצמו, לך לישון, עזוב אותך, אתה משוחרר. לא, הוא רוצה, תבינו, זה לא יאמן הדברים האלה. אני אומר את זה לעצמי, לפעמים אתה מחפש רק סיבה, כאילו, לחרטט, מה שנקרא. אה, יש לי את כל ה... אני לא יכול, אני לא מרגיש טוב. נראה לי זה קורונה, בידוד. מה נפה, אני לא יכול להתפלל במניין. וכל מיני תירוצים, הם תירוצים שונים, לכאורה, אני אומר את זה שאדם לפעמים, כיף לו שמתבטא לדברים. קוראים לזה שמחת הביטול. אתם יודעים את זה? יש מושג כזה, שמחת הביטול, זה מראה מה אתה באמת רוצה בחיים ומה לא. כי אם אתה שמח שמשהו יתבטא לך, סימן שאתה לא באמת רוצה את זה. אוקיי. ואז אברהם אבינו מתחיל לרוץ. ופה בורא עולם באמת דואג שכל דבר שהוא עושה הוא מקבל תמורה. למה דווקא עכשיו? בדיוק זה הנקודה. תזכרו את זה לחיים שלכם. נקודה ראשונה להיום. על אקסטרה מקבלים אקסטרה. אברהם אבינו לא היה חייב, עשה מעל ומעבר, ממילא בורא עולם עושה מה שכביכול הוא לא חייב. אם אתם נמצאים באיזו התלבטות מסוימת, את מתלבטת אם להתגבר או לא להתגבר, להגיד או לא להגיד, לעשות או לא לעשות, לא משנה מה. תזכרו את הכלל הזה על אקסטרה, מקבלים אקסטרה. גם אם יש לך את כל הסיבות בעולם לברוח מזה, לחתוך מזה, את לא חייבת, אתה לא חייב, אתה לומד בכל זאת, זה לא הזמן של הישיבה, זה מעבר לזמנים, אתה לא מחויב, אתה משוחרר, הלך לישון, ואתה בכל זאת עושה משהו. זה נרשם בספרי ההיסטוריה. מעבר לשכר שגם ככה תקבל, אתה מקבל עכשיו אקסטרה, זה כמו להבדיל, שעות עבודה לא רגילות. אתה יודע, יש מה שנקרא תוספת, לא יודע מה, שעות בלילה, או תוספת עבודה בחגים, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. יופי, אז אותו דבר גם כאן. ברגע שאתם עושים אקסטרה, אתם תקבלו אקסטרה. יופי, דבר ראשון, דבר שני, בואו נפחיד אתכם קצת. כן, למה לא? תאמו לכם עכשיו, מגיע לכם אורח הביתה. שולם עליכם, אתם מערכים אותו, באמת, הולכים להביא לו אוגיות, הולכים להביא לו איזה לשון בחרדל, ו... את המים, אתם שולחים את הבן שלכם. יוסי, תביא מים לאורח. לא! מה עשיתם? מה הבעיה? אני לא מבין, מה קרה? פאגר. אני אגיד לכם, שלחת את הבן שלך? אין לך מושג מה עשית עכשיו. תקשיבו, דבר שלא נתפס בשכל, אבל כן, אם חזל אמרו לנו את זה, צריך ללמוד מזה. המדרש אומר כך, כל מה שאברהם אבינו תרח בעצמו, בורא עולם גמל בעצמו. עוד פעם, כל מה שתרח אברהם אבינו בעצמו, למשל, אל הבקר רץ אברהם, בסדר? אברהם אבינו רץ בעצמו, נהדר, בורא עולם בעצמו ייתן לעם ישראל. למשל, שם עצמו הגיז סלבים. זאת אומרת, בורא עולם בעצמו ידאג לסלבים. אם אברהם אבינו הולך ורץ, מביא פת לחם ומגיש להם, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מוריד מן. ופה מגיע הדבר המפחיד. מה עם המים? מה עם המים? עם המים אברהם אבינו עשה שליח. יוקח נע מעט מים. יופי, אז בגלל שאברהם אבינו, תקשיבו לי טוב יקיריי, בגלל שאברהם אבינו עשה שליח ולא הלך בעצמו, ממילא גם בורא עולם יעשה שליח את משה רבנו שיביא לנו מים. נו, אז מה זה אומר? זה אומר שמשה רבנו צריך לדאוג לעם ישראל למים. זה הסיבה שאברהם אבינו לא הלך בעצמו, אז משה רבנו נהיה שליח, ואם משה רבנו השליח, הוא אמור בשלב מסוים להביא מים לישראל מהסלע, והוא מדבר אל הסלע, וכך הוא אמור, אבל הוא מכה בסלע. ובגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל. ובגלל זה חזל אמרו שמשה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, היה מגיע משיח. אז תקשיבו טוב יקיריי, אני מסביר את זה פשוט, אני קצת שעה מאוחרת עכשיו, אבל בוא נחזיק ראש. משה רבנו הוא השליח. אם אברהם אבינו היה הולך בעצמו להביא את המים, בורא עולם היה מביא בעצמו את המים, נכון? אז משה רבנו לא היה צריך להביא מים, אז הוא לא היה מכה בסלע, אז הוא נכנס לארץ ישראל, והייתה מגיעה ישועה, לא 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 לא. אבל בגלל שאברהם אבינו, שוב, זה לא איזה תביעה לאברהם אבינו, אבל זה מבחינתנו שיעור ענק, בגלל שאברהם אבינו שלח שליח, כל העולם השתנה. הבנתם? אנחנו לא קולטים, אני אומר את זה לעצמי, זה מפחיד להבין איך כל מעשה קטן, קטן, קטן שאנחנו עושים, יכול לשנות היסטוריה. אה? לא נתפס הדבר הזה, אני אומר לכם. תחשבו אם אברהם אבינו היה הולך בעצמנו, וכן הלאה. אוקיי, אז מה זה אומר לגבינו? זה אומר שאנחנו צריכים קצת להתחזק ולהבין את המשמעות שאנחנו עושים בדברים. לכן אנחנו צריכים להבין איך אנחנו באמת מתחזקים, איך אנחנו באמת עושים את זה כמו שצריך, אבל לדעת שגם אחרי שהדברים קורים, זה סך הכל לטובתנו. אז זה שיר שכבר שמענו אולי פעם אחת, אבל זה שיר באמת טוב. וצריך להתחזק בזה. שכמה טוב השם. זה השיר.
לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים והמוח, תתבונן סביב לעולם ותראה כמה טוב השם. גם ביום שקצת לא נוח, הכל נסגר ואין לאן לברוח, רק תפתח את העיניים ותראה כמה טוב השם. כמה טוב השם. גם אם בפניך דלת נטרקה, הוא יפתח לך עוד דלת חדשה. מאחורי כל גל החום, מעבר כל ענן, נמצאת השמש את העיר חדש מפני ישן. ביהודי אל תשכח, אתה בן של מלך שמלווה אותך לאורך כל הדרך. תרים את הראש של ריבונו של עולם, תצעק איתי ביחד, בוא נעיר את כולם. כמה טוב השם. נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש אל השמיים בן אדם, ומכל הלב תצעק כמה טוב השם.
אוקיי, כמה טוב השם. אז הנקודה הראשונה למדנו שעל אקסטרה מקבלים אקסטרה יקיריי. זאת אומרת, אם אתם עושים מעבר, תזכרו את זה בכל פעם שקשה לכם, בכל פעם שאין לכם כוח, בכל שם, בכל פעם שנמאס לכם וכן הלאה, יקיריי, זה שווה את זה. לזכור שיש מישהו שם למעלה שמעריך, מישהו למעלה שעין רואה ואוזן שומעת וכל וכל וכל. וזה מפחיד, האמת. מה עשיך בספר נכתבים? יאה. טוב, יקירה, אז בואו ננסה קצת לראות באמת השגחת השם. תראו, אמרנו, פגשנו השבוע את אליעזר גרוס. אדם יקר, חמוד, באמת, כבר משחר ילדותו, אמא שלו ראתה שאליעזר, במקום לשחק כדורגל כדורסל עם ילדים, משחק בחשבון. אלוף מתמטיקה, זאת אומרת, הוא התחיל לחשב מספרים, ויש לו זיכרון מתמטי, אריתמטיקה, מה שנקרא, ברמה מקצועית, רמה עולמית. סתם כדוגמה, למשל, בתור ילד בן 9, הם עברו דירה, וההורים שלו קנו דירה בבני ברק, 4 חדרים, קומה שלישית, עם הגג. יפה. עכשיו, מה שקורה, הדירה הזאת, יש להם גג ענק למעלה, 120 מטר, והאבא החליט לנצף את הגג, לעשות אולי משהו. טוב, קנה מרצפות, 3,000 מרצפות בגודל של 20 על 20. זה מה שהיה פעם נהוג. אוקיי, עכשיו צריך לעלות, הוא הזמין רצף ערבי, אבל הרצף אמר לו, אני לא מעלה את המרצפות לגג, בבי. טוב, אז הוא חיפש סבל ערבי. אז הסבל ערבי אמר לו, אין בעיה, אני מוכן לעלות את ה... תמיד זה 3,000 מרצפות, בלי עין הרע. זה משהו כמו 5 טון. אז אני אקח לי בערך יומיים לעשות כזה דבר. פחות או יותר, עשה לו חשבון, את כל המרצפות, איך אני עולה, מה אני עולה. אני בגדול, כמה שעות עבודה זה, רוצה 1,500 שקל. טוב, אבא סך הכל שמע את זה, ישב עם אמא, אמר שאם אני עושה חשבון, אז אם הוא סוחב על עצמו 20 קילו כל פעם, 3 דקות בכל סיבוב, עשה חישובים וחישובים, זה יוצא 15 שעות, ביומיים זה סביר. 1,500 שקל זה סביר. אוקיי, כל אחד מאיתנו אמר, נכון, ברור. אז תראה את אליעזר הקטן, ילד בן 9, ריבונו של עולם, אומר לאבא, אבא, תן לי לעשות את העבודה הזאת. אומר לו אבא, מה לעשות את העבודה? אתה יכול לעלות 3,000 מרצפות, חביבי, אתה ילדון בן 9, מה שנקרא. איך אתה עלה 3,000 בלטות? אמר לו, אליעזר הקטן, אבא, סמוך עליי, סוחר או לא סוחר, תן לי, אני מוכן, אבל תשלם רק 1,000 שקל. זאת אומרת, במקום 1,500, כמו לערבי, תן לי רק 1,000 שקל, מה אכפת לך? אמר אבא, קיבלת. טוב, למחרת אליעזר הקטן מגיע לכיתה, ואז בכיתה ד', כן? מספר לחברים שיש להם, יש לו בשבילהם עבודה. עם מתן שכרו בצידו. צריך לעלות 4 קומות עם 3,000 מרצפות. כל ילד, שים לב לחשבון, כל ילד צריך לסחוב 2 מרצפות בכל סיבוב. על כל מרצפת שכל ילד מביא, מקבלים 20 אגורות. צריך להירשם מראש. רשם סך הכל 40 ילד. ותקשיבו טוב, הוא אומר, תוך שלוש שעות, כמו כברת של דבורים או נמלים, מה שתרצו, הילדים האלה העלו את המרצפות, תוך 3 שעות סיימו את העבודה, הילדים הוציאו מרץ, איזיו, קיבלו כסף, בערך משהו כמו 20-30 שקל, כל ילד הרוויח סך הכל, זה 20 אגורות למרצפת, אבא שלו חסך 500 שקל, הוא הרוויח 400 שקל, כי סך הכל אם זה 20 אגורות ו-3,000 מרצפות זה 600 שקל. קיצור, ילד בן 9. אוקיי. אז אתה רואה שבשלב מסוים ככה הקדוש ברוך הוא מתחיל לזכות אותו ביכולת באמת חישוב ומסחר מלידה. אבל אני שאלתי אותו, תקשיב, תן לי עכשיו כמה כלים שכל אחד מאיתנו יכול להתחזק. זה שכבודו, מה שנקרא, זכה ל... אבל יש כאלה שהכי, במקום, מקסימום אחד ועוד אחד אני יודע לעשות. אז אומר, א', אני אגיד לך משהו אחד, שבחיים שלי אומר, עשיתי הרבה מאוד עסקים, ברובם נכשלתי, זאת אומרת, יש לי יותר כישלונות מהצלחות, אבל ההצלחות היו כל כך משמעותיות, שזה כמובן היה שווה את כל הכישלונות לפני כן. עד כדי כך הוא אמר לי, שהיום אני משקיע בסטארט-אפים, ואם מגיעים 2 סטארט-אפיסטים עכשיו, 2, האחד יש מאחוריו, שימו לב טוב, 3 כישלונות, הוא ניסה פעם אחת ולא הצליח, וניסה עוד פעם ולא הצליח, ועוד פעם ולא הצליח, הסטארט-אפ אחד יש לו מאחוריו 3 כישלונות, וסטארט-אפיסט אחר מגיע עם 3 הצלחות. במי אני אשקיע, אתה חושב? אם שניהם מגיעים אליי עכשיו לחברת ההשקעות, אחד יש לו מאחוריו 3 הצלחות, והשני 3 כישלונות. במי אתה משקיע? אני לתומי, ברור שהייתי משקיע במצליחן. מה שאלה, מה? אמר לי, לא, הייתי משקיע דווקא בזה עם 3 הכישלונות. למה? כי א', הוא זכה לענבה. בורא עולם נתן לו את האפשרות לזכות לענבה. ממילא הוא יותר מקבל. ממילא הוא יהיה פתוח להצעות, וכך הוא יגיע רחוק. זה שכבר הצליח עוד 3 הצלחות, חביבי, הוא עף על עצמו ברמות על. ומפה כנראה יהיה לו רק ירידה עד כדי התרסקות. אז קודם כל זה מנחם אותנו, יקיריי. זה מנחם אותנו, כי כל אחד מאיתנו, אתה יודע, רוצה להצליח. ולפעמים אתה רואה את אלה שמצליחים, ולא משנה באיזה תחום, אתה אומר, תקשיב, יש להם משהו שלי, אין. אז אולי דבר אחד יש להם של חיין. ויש לך את זה, אתה צריך לפתח את זה. וזה נקרא התמדה. כי כל החיים יהיה לנו עליות וירידות, הצלחות וכישלונות. זה נכון לגבי כל דבר, ואמרנו את זה כמה פעמים בתוכנית, אז אני מבקש פשוט לא להתייאש. גם אם הצלחתם לשמור על עצמכם איזה חודשיים, שנתיים, ופתאום, איי. אתה אומר, איפה? תבין, הנה, בבקשה. וזה לא נתפס, איך שאני שומע את זה מאנשים, שאומר לי, הרב, אני נגיד מהחודשיים, שמרתי על עצמי הרב, באמת, ברזל, חודשיים, ונפלתי הרב, יאללה, חלף, אין לי תקנה. מה זה נחת תקנה? חודשיים רזקת מאמרת, אני אומר, זה חודשיים? מה זה 60 יום מצידי שמרת על עצמך? אתה יודע, מה זה? אז נפלת, אז תקום, מה קרה? אז מה אמר? אחד מול 60 יום. מה בכלל ההשוואה? הבנתם? וכך זה בחיים, תמיד יש הצלחות מצד אחד וכישלונות מצד שני, ובדרך כלל תדעו לכם, זה בא אחד אחרי השני. לא משנה מה הסדר, אבל זה בא אחד אחרי השני. הזכרתי אותי לעזר גרוס, אז בואו נתקדם איתו קצת בשנים, השואה בן 16, הוא יום אחד שמע, שהוא עשה את רוב הכסף שלו ממכרזים. מה זה מכרזים? אתה יודע, מגיע איזשהו סחורות כאלה, מי שלא חלם שמישהו קונה אותם בכלל, רוצים להיפטר מאיזה מיטות של בית חולים, אתה מבין? יש 4,000 מיטות ומישהו, והוא קונה אותם, הוא עושה חשבון, אני אצבע אותם, אני מקור אותם לערבים, לא יודע מה. בקיצור, אז יום אחד מתפרסם במכרז בנמל חיפה, על כמות גדולה של ספרים ביידיש. עכשיו, לא ספרי קודש, תגיד, אני מקור את זה לחרדים, חסידים, יהיה מה לעשות עם זה. לא, זה סופרים חילונים ביידיש. כאילו, מה? טוב, זו תחולה שנשלחה על ידי ממשלת פולין, כמחווה לממשלת ישראל. אבל ברגע שממשלת פולין שלחה את זה לממשלת ישראל, למי בממשלת ישראל? ממשלת ישראל זה כאילו... תבין, מי זה ממשלת ישראל? אין כזה דבר. אז שום משרד לא קיבל את זה, אז הציעו את זה למכרז. טוב, עכשיו מדובר פה על כמות גדולה מאוד של ספרים ביידיש, ספרים של סופרים חילונים, נהדר, וטוב, אז הוא, איך זה הגיע, הספרים? אז הוא קנה את זה, קודם כל, הוא קנה את המכרז הזה בסביבות $100. כל הספרים, כאילו בררה, איזה ספרים ישנים כאלה, שלא תגיד לי, סופרים, $100 שילם, נהדר. עכשיו, ההיסטוריה של הספרים היא קצת עצוב, זה כאילו היסטוריה עצובה, מכיוון שאלו בעצם ספרים שהנאצים מחשימו זכרם. הם הגיעו פשוט לעיירה בפולין, וחיסלו את כל תושבי העיר במספר שעות. לא נשאר ניצול אחד לצרינו הרב, ולכן פשוט מי שאפילו דיווח שהייתה ספרייה מאוד גדולה במקום, בגטו שם. ולאחר עשרות שנים, רצו להשתמש במבנה הזה, ומצאו את כל הספרים, אז ממשלת פולין לא יודע מה לעשות, אז הכי טוב זה שמו את זה בקונטיינר, שלחו את זה לישראל. והוא קנה את כל הספרים האלה במכרז, במחיר פעוט, שלמד לכם שבסביבות $100. טוב, הביא את זה למחסן שלו. עכשיו, בעזרת השם, אמר, אני אלך לכל מיני חנויות של ספרים ישנים, כל מיני עתיקות, אני מקור את זה. אבל גורנישט, אף אחד לא רצה את זה. זה נקרא סחורת דוג. דוג זה כאילו סחורה מתה, כאילו זה... בלאג בומר שתעשה עם זה, אין מה לעשות עם זה. טוב, ניסה כל מיני טריקים שיווקיים, מי יקנה ספרים ביידיש, ישנים, נו, מה עכשיו? אז אסור להתייאש. להתייאש, דבר הכי גרוע. טוב, מה הוא עשה? ניסיון אחרון אמר. פרסם מודע בעיתון, יש ברשותי ספרים עתיקים ביידיש, מי שרוצה לקנות. ולפתע מתקשרת אליו גברת אחת, ומתעניינת. היא ביקשה לראות את הספרים, קבע איתה במחסן שלו, היא מגיעה, אבל להפתעתו מגיעה בחורה סבות גיל ה-25-30 מקסימום, לא דתייה, תימניה. והיא לא פחות ולא יותר, היא דוקטור ליידיש באוניברסיטת בר אילן. תימניה? לא דתייה? אתה יודע, אני כאילו בסברה הראשונה הייתי אומר, מי יודע יידיש? מן הסתם, מן הסתם זה אדם דתי, אשכנזי, בית לאשכנזי של אשכנזי, אשכנזי, לא. אז באה אליו אישה תימניה, דוקטור ליידיש מאוניברסיטת בר אילן. טוב, היא עוברת על הספרים. נוברת הספרים ובוחרת לעצמה 30 ספרים. היא מגיעה אליו ואומרת, אני רוצה לקנות 30 ספרים. בכמה אתה מוכר את הספרים הללו? אז הוא ענה לה כסוחר מנוסה, בכמה את מוכנה לשלם? תלמדו את זה לעצמכם. ששואלים כמה זה עולה, כמה היית רוצה לשלם על דבר כזה. אז היא אמרה, $100 לספר זה יהיה בסדר? ההוא כאילו, מה? אין שום בעיה, $100 זה נשמע לי סביר. תקשיב, היא קנתה 30 ספרים במחיר של $100 לספר. אוקיי, פה כבר מזל מתחיל מה שקרה להעיר לו פנים. ולא רק שהיא קנתה 30 ספרים, אלא היא שלחה לכל החברים הדוקטורים שלה, יש לה עוד חברים חוקרים ועמיתים באוניברסיטאות שונות בארץ, והם כולם קנו עם מחיר הרשמי של $100 לספר. יקיריי, הוא מחר קרוב ל-400 ספרים, תבין, לאוניברסיטת חיפה, באר שבע, תל אביב. כשנגמר הביקוש, אז הוא פנה לדוקטור התימניה שוב פעם, אולי רוצה לקנות ספרים קצת יותר בזול, מחר אז אחרי זה $30. בקיצור, הניב פה סכום נאה של משהו כמו $60,000-$70,000. חביב? לא? מספרים ביידיש? יפה. אז אתה רואה שבורא עולם עוזר. חכו, אבל אמרתי לכם שהכלל הוא, יש עליות וירידות, ובדרך כלל זה בא לאחר זה. אז אם היה לך הצלחה, מה השלב הבא? יפה, ככה זה בחיים. אין אחד שיש לו רק הצלחות, יקיריי, לא קרה שום דבר. אבל גם אין אחד שיש לו רק כישלונות. אם אתה תמשיך ולא תוותר לעצמך, את לא תוותרי לעצמך, תגיעו רחוק. אז אני לא ארחיב כרגע בכישלונות שהוא עושה, הוא מספר שאבל אחרי 5 שנים, אחרי הסיפור העסקי המוצלח, הוא שמע על מכרז נוסף, הפעם זה היה ספרים באנגלית, והוא ישר הגיש את הניחוח של ההצלחה, מה שנקרא, והוא אמר לאח שלו, תקשיב, אם בספרים ביידיש עשינו $60,000-$70,000, הספרים באנגלית, זה $200,000. ישר הוא כבר חלם, אני קונה 4 דירות לילדים, אני לא יודע מה. $200 של פעם. בקיצור, הנקודה היא $200,000 של פעם. בקיצור, הוא התלהב, קנה, שילם $10,000 על הספרים, הביא את זה למחסן, התחיל לפרסם את זה, ו... גורנישט משט גורנישט. חבי, זה הספרים עלובים של איזה עבודות דוקטורנט, של כל מיני סטודנטים שאף אחד לא קורא את הדברים שלהם. בקיצור, תקשיבו, זה באמת היה אחלה מדורה בלג בעומר. יחד עם עוד רעיתים כושלים, הוא אמר של איזה בנק מזרח שהוא קנה. בקיצור, אתה רואה שכך זה בחיים. אז הוא אמר שהדבר העיקרי, שהיא מלווה אותו לאורך כל תקופת העסקים שלו, זה לראות את יד השם. אנחנו קרא לחברה שלו בסדנו, בסייעתא דשמיא, נעשה ונלך. בקיצור, יקיריי, זה עבודה עבורנו. ולכן נתינה זה דבר חשוב. מה אני יכול לתת לשני? אז אמרתי לכם, דבר ראשון, למשל, זמן עטוף בסרט. מה זה זמן עטוף בסרט? Time is money, אתה מכיר את זה? זמן שווה כסף? יופי. תנו לשני קצת מהזמן שלכם. כל אחד מאיתנו יש לו זמן לחוץ מן הסתם, והזמן שם חשוב לכם, אבל תחשבו אולי לתת קצת מהזמן שלכם למישהו אחר. אבל אם אתם נותנים את זה, תנו את זה עם עטיפת צלופן. זאת אומרת, לא כאילו, נו, נו, נו. תנו את הזמן. אבל אני רק אומר, מישהו מקבל את המתנה, לא להתלהב, תבין, ולתת לשני הרגשה, אוקיי, פעם אני לא נותן לו בחיים מתנה, למה הוא גומר אותי לגמרי, תבין? לא, אתה נותן לאדם איזה, הוא כבר מתלהב, הוא עוד רגע אותו שני יגור אצלו, מה שנקרא. אז אני אומר פעם, בוא ניתן את הזמן, אם זה לבן, לבת, לאישה, לבעל, בעלך צריך אותך, הוא רוצה לשתף אותך באיזה משהו שיש לו. תני לו את הזמן שלך, אבל עם צלופן. כאילו, אם כבר, אז כבר. שבית אותו, תחייכי לה, תעשי לך משהו לאכול. אותו דבר אשתך, היא רוצה לשתף אותך, היא רוצה לספר לך משהו. שב איתה, שים את הדברים בצד, את הספר או כל שכן, את הפלאפון. שב איתה, מאמי. אוקיי, זה נקודה אחת, רעיון של נתינה. ואם כבר דיברנו על זוגיות, אז בואו קחו בקצרה. דבר ראשון, הקשבה. הקשבה, אמרנו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל דבר נוסף, פשרה. תנסו להשתדל לפתור בעיות בצורה ששניכם תרגישו טוב עם הפתרון. לא צריך כאילו לאלץ את השני לקבל את הדרך של הראשון. תנסו לתת לשני אפשרות של פשרה. אבל נוסף, לתת לשני תיקון. פגעתם במישהו? תתקנו את הנזק ותסלקו רגשות כעס ואלבון. למה? כי אפילו אם יש משהו של טינה קטנה, אם היא מוכפלת באיזה 50 מקרים, זה עלול לבנות מעין חומת מרירות בינינו, יקיריי. הדבר האחרון והעיקרי זה הכרת הטוב. אני אומר לכם בחיים, בחיים לא תצליחו להודות מספיק לבן או בת הזוג שלכם. אני אומר לכם, תנסו לדמיין על כל מה שהם עשו עבורכם, זה לא ייגמר. אז לכן צריך להגיד תודה, צריך להעריך, וצריך בעזרת השם לזכור ש... מה אתם רוצים? השתבח שמו. כן, זה נלך על זה. משהו שנאמר על ארוש, השתבח שמו, ותודה רבה להשם. על הכל, על הכל, על הכל.
בחוש שמו, כי טוב השם, כי טוב השם, עוד הוא לא. בחוש שמו, כי טוב השם, כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו, אשר, כי טוב אשר, שירו לו, זמרו לו, כי טוב אשר, כי טוב אשר. השתבח שמך רק, אשר אחד, השם אחד ושמו אחד. מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. השתבח שמך רק, אשר אחד. שמו, כי טוב השם, כי טוב השם, עוד הוא לא. בחור שמו, כי טוב השם, כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו, כי טוב השם, כי טוב השם. שירו לו, זמרו לו, כי טוב השם, כי טוב השם. השתבח שמך לך, השם אחד, השם אחד ושמו אחד. מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים. השתבח שמך לך, השם אחד, השם אחד ושמו אחד. מאדיר שמך ואין עוד מלבדך, מלך המלכים.
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. ערב שבת קודש בכל חי. באחת בצהריים הגאון הרב ראובן אלבז בשיחה עם האור שבחיים, ומיד אחר כך הגאון הרב ישראל מאיר לאו עם פנינים לשבת. בשתיים שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. בשלוש שיעור מפי המשפיע הרב אלימלך בידרמן, ומיד אחר כך שיחה לשבת מפי הגאון הרב משה חיים לאו. מתכוננים לשבת עם כל חי.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
לא מאמין. אילו הנהג הזה רק היה מסתכל לפני שהוא יוצא לעקיפה, לא הייתי אף מהאופנוע.
רוכבי אופנוע, יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסקרלבד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, עכשיו אנחנו רוצים קצת לעבור איך מתמודדים עם כאב. מה זאת אומרת עם כאב? פירוש דבר, בוא נגדיר את זה ככה, במידה מסוימת משקעי עבר, אוקיי? בוא נדמיין משהו. דמיינו לעצמכם אדם הולך עכשיו ביער. אתה יודע, עצים לבלבים, שמיים כחולים, שמש זורחת, פתאום מקבל חץ בבטן. זה כאב נורא, נכון? אבל זה חץ מספר אחד שאין לו עליו שליטה, קיבל חץ. כל אחד, אתה יודע, לצרנו הרב בחיים, בשלב כזה או אחר, מקבל חץ כזה או אחר, אתה יודע, אם זה פיתורים, אם זה חלט, אם זה קורונה, אם זה לא עליו עם ישראל, גירושין, פטיר, יש מלא מלא דברים שהם לא בשליטתך, פתאום נוחת עליך, עכשיו תתמודד יקירי, אין מה לעשות. זה דבר ראשון. ויש דבר שני, בוא נגדיר אותו, מין חץ שני. שאת החץ השני לפעמים אנחנו יורים בעצמנו. מה? חץ שני נגדיר אותו סבל. סבל? מה זאת אומרת סבל? אם לא יודעים להתנהג נכון עם החץ הראשון, קרי עם הכאב שנפל על הבן אדם, אתם תגרמו לעצמכם רק סבל מיותר. נגדיר את זה ככה, כאב זו מציאות, סבל זו אפשרות. שמעתם? אני אחזור עוד פעם. כאב זו מציאות. קרה מה שקרה, אין מה לעשות, זה מה שקרה. סבל זה מה אתה עושה עם מה שקרה לך. יש פרופסורית בשם קריסטין נף שאמרה את המשוואה הבאה. כאב כפול התנגדות שווה סבל. אני חוזר, כאב זו מציאות שקורית לבן אדם, קרה, זרקו אותו מהישיבה, לא יודע מה, פיתורים, לא יודע מה, וכן הלאה וכן הלאה, קרה מה שקרה, זה מציאות, זה כאב, אף אחד לא מתעלם מזה. אבל ברגע שאני מתנגד לכאב הזה, מה זה מתנגד? מתחיל להתעצבן, להאשים את כל העולם, תאמין לי, הרב, חיפשו אותי מלכתחילה, בוא נעזר, אנשים רעים, שהשם ייקח אותם, הרב, הסליחה שאני אומר את זה בפנים, אני לא אברהם אבינו, אני לא יכול להתפלל על סדום ולא על כלום, מצדי שיקחו אותם יחד מסדום, אתה מבין? או זה רק יגרום לך סבל. כי זו נקראת התנגדות. זה נקרא שכן אני לא מקבל את רצון השם. אתה רוצה לשכנע את השם אחרת? תעשה מה שאברהם אבינו עשה, תתפלל, אין לי בעיה. אבל בראש ובראשונה צריך להבין שהתנגדות פירוש דבר שאני מתעצבן ואני כועס על כל העולם ואני מאשים ואני וכן הלאה, זה רק יגרום לאדם סבל מיותר, סבל מיותר יקיריי, ולכן אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו עושים. מה אנחנו עושים, איך מתמודדים נכון עם סבל, עם כאב שיש לנו, שלא יהיה לנו אף פעם, אבל אתה יודע, אם ובורא עולם מחליט, אז בוא נראה מה אנחנו עושים עם זה. מכיוון שהדבר הזה מאוד חשוב לעבור כל אחד מאיתנו, כי נופלים על האדם אתגרים, בלי שישאלו אותו בכלל, תמיד אף אחד לא מודיע לו לפני כן, וזה פשוט קורה, ועכשיו אנחנו מנסים להבין מה עושים עם זה. אז דבר ראשון, בוא נגדיר את זה בשפה המקצועית, כמו זה מיינדפולס. מה זה מיינדפולס? פשוט בוא לרגע נהיה פה בהווה. פה בהווה, בצורה לא שיפוטית. זאת אומרת, די לתת עכשיו ציונים כאלה ואחרים. לא, אני פשוט מאוד נמצא בהווה, מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, בצורה בלי ציונים עכשיו. אני בסדר, אני לא בסדר. לא, אני פה ועכשיו. ואני אומר את זה בכוונה מכיוון שיש לנו נטייה להיגרר, לעבר, זה תמיד קורה לי הרב, לעתיד, יום מה יהיה. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה. מישהו יכול היה להמר שיוסף הצדיק, אחרי שהוא עם הקר שם לעבד במצרים, עבד, לא ילך לעשות עבודות קצת שירות במצרים, עבד, להיות עבד במצרים, כוונה להיות עם החבר'ה התת רמה, אני אומר לך. ועוד אחרי זה, אם בישרו לך שהוא נזרק לכל 12 שנה, מה היית חושב עליו עכשיו? יש לו עתיד או אין לו עתיד? היית חושב, אין לו עתיד בעליל. אז אף אחד לא היה מדמיין שהוא יום אחד יהיה משנה למלך מצרים, נכון? באותה מידה ההפך. אף אחד לא דמיין שיעקב אבינו, שיוסף שולח לו מרכבות, אתה יודע, שירד כמו מלך. יורד בעצם לגלות הגדולה והנוראית שהייתה לעם ישראל של שיעבוד של 210 שנים. אז עבורנו יקירה שבאים להתמודד נכון עם כאב, קודם כל, אנחנו עושים דבר שנקרא קשיבות או מיינדפולס. לומדים להיות פה בהווה בצורה סקרנית. בואו נראה מה בורא עולם מכין לנו פה. ודאי שבורא עולם מכין לנו רק טוב. בואו נראה מה יתגלגל מזה. בואו נראה מה יצא מזה בעזרת השם. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הבה נפריד בין העבר לעתיד. מה זאת אומרת? נסתכל על הדברים בצורה נכוחה. אשת לוט, הסתכלה אחורה, וזה מה שקרה לה. מה זה להפריד בין עבר לעתיד? תראו, שופט אחד שאל נאשם, על מה אתה נידון? הוא אמר לו, אני עשיתי קניות לחגים מוקדם מדי. אמר לו שופט, זה לא עבירה לעשות קניות מוקדם מדי? כמה מוקדם? שואל אותו שופט. אמר לו, נאשם, לפני שהחנות נפתחה. יפה. זאת אומרת שאדם צריך לדעת שבמידה ועשה מעשה לא טוב, אז לא להתאמם. לא להתאמם. לקחת אחריות, ללמוד, אבל להתקדם. וסיפר אז רבי יעקב גלינסקי את הסיפור הידוע שבביתו של הגאון יחיאל מיכל פיינשטיין. זכר צדיק קדוש לברכה, כולם מכירים את הסיפור. הבת שלו הייתה חולה באסתמה, והיא נתקפה בתקפים חזקים, והיא הייתה צריכה ממש מכונות, מעין מכונות הנשמה כאלה. והם רכשו מספר מכונות ליתר ביטחון. יום אחד היא קיבלה התקף נוראי, חיפשו מכשירים ולא מצאו. לא מוציא מכשיר, כאילו ריבונו של עולם, איפה המכשיר פה? ועד שהיא לצערנו הרב נפטרה. כשהם חזרו מהלוויה הם מוצאים שלושה מכשירים, ממש מתחת למיטה שלה. תחשב איזו הרגשה נוראית, כאילו אוף, איפה הראש שלי היה, כאילו מה, איך לא ראינו את זה, אני לא מאמין. אנשים יכולים להסתובב ככה שנים, הרגשה לא טובה. ואז עלה אליהם רבי יעקב גלינסקי זצ"ל ואמר להם את היסוד הבא, יקירה, תקשיבו טוב, יש מחלוקת לכאורה סתירה. מצד אחד אנחנו יודעים שבורא עולם עושה הכל. הוא, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אוקיי, אז מצד אחד רק הוא. עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, נכון? מצד שני, מה עם ההשתדלות שלנו? אתה יודע, מסכות, ריחוק חברתי, חבר'ה, אין מה לעשות. אז תחליט, או שזה הוא, או שזה אני. ענה הרב כך, שכלפי העתיד, אין בעיה, תלוי בך. תתפלל, תתחזק, לך לרופא הכי טוב, שים מסכות, תעמוד על הראש ותהיה בבידוד. אין בעיה, זה מה שצריך לעשות באמת. אבל זה כלפי העתיד, אבל מה כלפי העבר? כל מה שקשור לעבר שלנו, תקשיבו טוב, אני מסייג, והכוונה היא דברים של עבירות, זה כבר עניין שלנו מול בורא עולם, אני מדבר על החלטות שעשינו, דברים שרצינו, כל מיני דברים שאנחנו פיקששנו. דברים של כישלונות, של טעויות, של לא משנה מה שאתה אומר, איפה היה הראש שלי, איך לא, 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 לא. יקיריי, לגבי העבר, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. ככה רצה הבורא יתברך. כך אומר הפסוק לאדם ערכי לב, הוא מהשם מענה לשון. כן, אומר רשי שאדם מסדר את עצתו ודבריו בליבו, כשבא להשיב הקדוש ברוך הוא מכשילו או משכילו בדבריו. זאת אומרת שבורא עולם יוציא מהפה מה שאנחנו רוצים. אני מכנה שבוע שעבר ביום חמישי, נראה לי, אני חושב שבוע שעבר הייתי באיזה תוכנית באחד הערוצי מדיה, נגדיר את זה. ואני בא עם תכנון, אני הולך להגיד כך, הולך להגיד אחרת, ידעתי בדיוק, אוקיי, הכל מתוכנן לי, ופתאום, אני אומר לך, פיקששתי שם באיזה קטע. איי, אז אני אומר הפעם לעצמי, לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. אז תזכרו, לאדם מערכי לב, כנראה אתה מתכונן לעתיד, אבל אחרי שאתה התכוננת לרעיון עבודה, לפגישת שידוכים, ללא משנה מה, ויצא על הפנים בלשון רחוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך עשה עושה ויעשה לכל המעשים. ככה רצה בורא עולם. ככה גברה מספרת על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי מצליח לצאת מירושלים, הוא הולך להיפגש עם נציג הרומאים אספסיאנוס הקיסר, ותבינו שזו פגישה היסטורית, מכיוון שעם ישראל שמע במצור, המצב קשה בירושלים, יש רעב, ירושלים נצורה לידי הרומאים, ורבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור, הולך ונפגש עם אספסיאנוס. במהלך הדברים אספסיאנוס מתלהב מרבן יוחנן בן זכאי ונותן לו את הזדמנות חייו. תקשיב, אומר לו, תבחר מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? בבקש! אני הקיסר, בקש מה שאתה רוצה. אז מה הוא מבקש מרבן יוחנן בן זכאי? תן לי את יבנה וחכמיה. אז לכאורה, אתה יודע, אם הייתי מאזין לשיחה שם, כאילו, הייתי אומר, לא, בוא נע, הרב, הרב! הוא שואל לך מה, הוא שואל מה שאתה רוצה, תגיד לו, אני רוצה שתעופו לי מהעיניים. במילים יפות כמובן, תתקפלו, תקפלו כולכם פה, כולכם להתקפל פה, בבקשה, ותחזרו לרומא, בסדר? זה מה שאני רוצה. מה זה יבנה וחכמיה? כאילו הרב, מה קורה פה? נכון, כך הייתי חושב. אז חזל אומרים שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, שהרב עשה חשבון, והחשב והחליט שעדיף תפסת מרובה לא תפסת. זאת אומרת, אם אני אבקש ממנו עכשיו שיתקפלו כמו שפנגר מציע פה, אז הוא היה אומר, תקשיב, אוף לי אתה מהעיניים, וזה רפש שאני לא אראה אותך איזה מנהל שלי פה, לך לי מהעיניים, לך עצוב לך, לך. אז הוא ידע מה לבקש. מצד שני, תקשיבו טוב, המהרש"א מבין שיש פסוק בישעיה, משיב חכמים אחור ודעתם מסחל. פרש המהרש"א שבעוונות הדור פעל הקדוש ברוך הוא שיענה כן. זאת אומרת, בורא עולם יכשיל כביכול במידה מסוימת את רבן יוחנן בן זכאי, כי הדור לא הגיע לו שינצל, מצטער מאוד. אז הוא יכול היה לתכנן מה שהוא רוצה, אבל מה שיוצא אני מרוצה. למה? כי זה מה שבורא עולם רוצה. יופי, אז מעכשיו אתם יכולים להגיד לעצמכם, כל פגישות השידוכים שלכם, כל רעיונות העבודה, כל רצית להתקבל לישיבה מסוימת, ובאת מוכן, הכנת את המבחן כמו שצריך, ופתאום התחלת לי לגמגם, התחלת להתבלבל, שכחת הכל, בלקאוט קוראים לזה, לא עזר לך שום דבר, לא הפרוטקציות של אבא שלך, והבחיות של אמא שלך, ואתה עוד רגע רוצה לקלל את העולם? לא. ככה רצה בורא עולם. אני מאמין באמונה שלמה שהוא הבורא יתברך עשה עושה ויעשה לכל המעשים. וזו האמונה שצריכה ללוות אותנו. ואם אתה רוצה להתחזק, אז פשוט תזכור שהכל מלמעלה. כן. אין דרך אחרת, יקיריי. ככה אפשר להישאר בשמחה, ביישוב הדעת, ולא להתבלבל משום דבר שקורה לנו.
לכל מה שקורה איתי, כל מה שקורה איתך, יש סיבה, ומי שמסובב אותה, רק לרצות, רק לראות, יש פה השכחה גדולה. גם אם לא מסתדר לך, גם אם לא נראה לך, יש סיבה, יש מי שמסובב אותה, אל תתעלם, רק תתבונן, מה זה מסמן לך? הכל מלמעלה, כל מה שקורה, תראה בכל מצב את הבא בשמיים והוא רואה אותך
והוא אוהב אותך תמיד שומר מלמעלה גם אם קצת קשה לך מלמעלה הוא תמיד איתך ואם רק תתבונן דקה אחת או שתיים תראה בכל דבר סימן מהשמיים והוא רואה אותך והוא הולך איתך תמיד שומר ולא תמיד זה קל לראות, הסיבות נעלמות אבל תזכור יש מי שמסובב אותן, זה לא אני, גם לא אתה יש פה השכחה גדולה בכל מצב שבא לך, כל מה שקורה איתך רק תדע יש אבא שדואג לך, אל תתעלם, רק תתבונן מה הוא מסמן לך הכל מלמעלה עיניים, תראה בכל מצב את הבא בשמיים והוא רואה אותך והוא אוהב אותך תמיד שומר מלמעלה גם אם קצת קשה לך מלמעלה הוא תמיד איתך ואם רק תתבונן דקה אחת או שתיים תראה בכל דבר סימן מהשמיים והוא רואה אותך והוא הולך איתך תמיד שומר בשמיים והוא רואה אותך והוא אוהב אותך תמיד שומר מלמעלה גם אם קצת קשה לך מלמעלה הוא תמיד תמיד איתך ואם רק תתבונן דקה אחת או שתיים תראה בכל דבר סימן מהשמיים והוא רואה אותך והוא הולך איתך תמיד שומר
תמיד שומר מלמעלה, בעזרת השם שנזכה ככה להרגיש, השם שומר מלמעלה, אבל זה לא רק שהוא שומר מלמעלה, אלא גם הוא מנסה אותנו מלמעלה. פירוש דבר כך, תקשיבו טוב. למעשה, חזל, היה פעם איזו אמא אחת. היא אמרה לבן שלה שצריך לקנות נעליים חדשות, אין מה לעשות. הסבירה לו שבשלושה ימים הראשונים, אמנם עדיין נלחץ לו קצת ברגל, אבל אחר כך הוא מתרגל. הלכו, קנו. אז ביום הראשון, דני הקטן לא נעל את הנעליים, כך גם ביום השני. אז אם יש לו שאלות, למה אתה לא נועל את הנעליים? אז הוא ענה לה, אני מחכה שלושה ימים כדי שלא ילחץ לי. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם לשבת ולא לעשות כלום ולחשוב שדברים יסתדרו לך בעזרת השם. אז נכון, בעזרת השם דברים מסתדרים כאשר אתה עושה את שלך. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, ואם אדם עושה את ההשתדלות שלו, אתה יודע, ולא מתייאש, אז לפעמים אתה תראה את זה, לפעמים אתה לא תראה את זה, לפעמים אתה תראה סייעתא דשמיא במקום, לפעמים קצת תיקח קצת זמן, אם כבר הזכרת את אליעזר גרוס היקר, אז הוא גם, הוא סיפר לי, אם לא היה מספר לי, לא הייתי מאמין מה שנקרא, אבל הוא סיפר לי שהוא פעם קנה מטוס, אבל בטעות. שו? אני אסביר לכם. הוא עמד חבר היה עוסק בענייני מכרזים, ושאתה מגיע למכרז, מוכרים שמה כל מיני דברים. מהדברים הכי הזויים בעולם, זאת אומרת קונטיינרים של בגדים, משטחים של חלקי חילוף, או 3,000 קילומטר, ויש כזה דבר, של צינורות נפט. בא לך לקנות? אם בא לך, אז תקנה. בקיצור, אז המכרז מתחיל, והוא קונה את זה וקונה את זה, ואתה יודע, זה כאילו כמו מכירה פומבית כזאת, הוא נותן ככה, זה נותן ככה, וכל אחד מרים את היד, ובהרמת היד אתה מעלה את המחיר או מוריד וכדומה. בסופו של דבר, המכרז מגיע לסעיף 320, זה הסעיף האחרון שברשימת הקניות שלו, הוא ניגש לקופה על מנת לקנות. עכשיו, הקופה היא ממש סמוכה ונראית לאזור המחירות. זאת אומרת, זה ממש קרוב, 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 כדי לתת אפשרות, אתה יודע, לפעמים אתה עומד בקופה, פתאום אתה שומע איזה משהו מעניין שמוכרים, אז שאתה יודע, תוכל להיות בעניינים. ופתאום הוא פוגש ידידו, או לא בטח ידידו, יותר המתחרה שלו, אדם שם אלי אמרם. והם מתחילים לדבר אחד מהשני וקצת מתווכחים על משהו. ויכוח ידידותי, אבל אתה יודע, כיהודים אנחנו מדברים עם הידיים. אז גם אליעזר שלנו מעלה מוריד את הידיים, כאילו וואו וואו וואו, אתה יודע ככה. והוא לא שם לב, אבל למעשה ממש לידו הרי מתבצעת מחירה פומבית. והכרוז שם מכריז, $220,000. $230,000. עכשיו, הוא לא שם לב, אבל הוא מצביע עם היד שלו, כי הוא מדבר עם החבר שלו, אז עם אמרם, וכאילו, אז הכרוז שם בטוח שהוא מרים את היד, כי הוא רוצה לקנות. אז פעם, פעמיים, ובסופו של דבר, פתאום הוא שומע להפתעתו, הכרוז מכריז, $400,000 פעם ראשונה, $400,000 פעם שנייה, $400,000 פעם שלישית, זכה. מר ברוך אליעזר, זכה. הוא מצביע עליו. עכשיו הוא מסתכל עליו, מה זכה? מה קניתי? אז הוא עונה לו, קנית מטוס. אמר לו, מה? מתי הרמת את היד? הוא אומר, אני לא רמתי את היד כדי לקנות, חמוד שלי, אני רמתי את היד, פעם מדבר פה בחיים עם מישהו. הוא אומר לו, הקרוז, תקשיב, אל תבלבל לי את המוח, אתה הרמת את היד, רמת את היד. עכשיו, יותר מזה, אני אגיד לך, אם אתה לא קונה את הדבר הזה, סימן שאתה לא עומד בדיבורך, אנחנו נבטל לך את כל הקניות שקנית עד היום. אופה, פה זה נהיה כבר רציני. ואז אתה יודע, עשה חשבון זריז, הוא קנה פה כמה מציאות טובות, בעזרת השם הוא יוכל לחסות את המחיר של המטוס הזה. $400,000. אוקיי, קנית מטוס. עכשיו מטוס, זה לא כאילו פליימוביל מטוס שתקנה לילדים, קחו, צחקו, תרכיבו, נדבר אחר כך. תבין על מה מדובר. עכשיו, מטוס, גם אני לא מבין בדברים האלה, יקיריי, אבל מטוס זה לא רכב, זה לא טוב. תשמע, אני הולך לנסה העברת בעלות פה בדואר, ונמכור את זה לאבו חליל פה מהשכונה. לא, זה לא עובד ככה, זה הכל פרוצדורות ועניינים, וצריך להיות אחד שמורשה למכור מטוסים, ועם ספר של טיפולים של המסעות, נאמר, שנתקעת, אם באמת שם יעזור. קיצור, אתה רואה שלא הולך, אז לא הולך לפעמים. ואז הוא כעבור שבועיים היה צריך להיות, הוא היה לו טיסה מבורו פארק ב-JFK שם לשיקגו, והוא בדרך והיה פקקים והוא איחר את הטיסה. נו, לאחר טיסה זה סימן טוב או לא טוב? מה אתה אומר? אף אחד מאיתנו לא רוצה לאחר טיסה, תאמין לי, זה הרגשה נוראית שבנוראית שבנוראית, סתם חכות עכשיו וכן הלאה. יופי, אז ככה זה מתחיל, ואז הוא משדרגים אותו, לא משדרגים אותו, כאילו קובעים לו לטיסה של 9:30, הוא אמר לו ב-8, אז הוא מגיע ומתיישב בכיסא 33 צ'רלי, זה נקרא, 33C. זה במעבר שם. טוב, אבל הוא מתיישב ולא נוח לו, תמיד, לא נוח לו. אז הדלתות של המטוס נסגרות וממריאים כבר, אז הוא אומר, אני אתקדם קצת. היה מקום פנוי שני מושבים קדימה, 31C, אז הוא התיישב. כאשר ב-31A, ליד החלון, יש שם אדם אחר. תוך כדי טיסות וזה, המטוס ממריא, הוא מתחיל לדבר עם ההוא של ידו. אז ההוא של ידו אומר לו, מה אתה עושה בחייך? אבל אני קונה מכרזים. כך אומר לו אליעזר. שואל אליעזר, תהוא, מה אתה עושה? תקשיבו טוב, הוא עונה לו, אני איש מכירות ראשי של חברת בומבד איר. בומבד איר זה החברה הגדולה ביותר בקנדה לקניית מטוסים משומשים. עד כאן, אני סוגר את המוזיקה. כאילו אתה רציני כאילו? כן, אני רציני לגמרי, זה מה שהוא מספר ותקשיבו, הוא מספר לו על המטוס שהוא קנה בטעות, והוא שואל אותו, תגיד, אתה יכול למכור לי את המטוס? אמר לו, בוודאי. בתוך שבועות מספורים, המטוס הזה נמכר, והשאיר בכיסו סכום כסף מאוד מאוד מכובד. עכשיו תגידו לי עכשיו מה, איך זה יכול להיות כאלה דברים, זאת אומרת שהמטוס הוא יקנות אותו בטעות, ובדיוק תגיד לי עכשיו הוא יאחר למטוס, ובדיוק הוא יהיה מקום פנוי בעוד שני כיסאות קדימה, ובדיוק יישב לידו ובדיוק וכן הלאה. זה נקרא השגחה פרטית. ומבחינתנו, נכון שאתה לא תראה את זה כל הזמן, אני מדגיש, הוא עצמו אמר לי שהיה לו יותר כישלונות בחיים מהצלחות, אבל מספיק אפילו הצלחה אחת כזאת, לתת לך את ההרגשה, השם אוהב אותך. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי לפעמים אתה לא מרגיש את זה בדיוק. אתה מרגיש אולי ההפך. אז בואו נקרא לכם מה שאומר רבי יוחנן לבוביץ', והוא אומר לנו, בואו תלמדו מה זה ההורמון גדילה, כן, ככה אומר, אני אגדיר את זה בשפה שלנו, מהו ההורמון גדילה של הענקי הרוח של עם ישראל. והוא כותב ככה, והאלוקים ניסה את אברהם, אומר המדרש, ניסיון אחר ניסיון, וגידולין אחר גידולין. אומר הרמח"ל כך, בספר דרך עץ חיים, צריך אדם לחשוב תמיד מה עשו אבותינו שכך חשק הקדוש ברוך הוא בהם. אתה צריך לשבת ולחשוב, תגיד לי למה בורא עולם בלשון רחוב התלהב מהאבות הקדושים? למה? למה הוא בחר דווקא בהם? למה הוא התגלה אליהם? למה לא למישהו אחר? מה הם עשו? תגיד לי, מה הם עשו? אנחנו צריכים להיות אנשים רציניים, ומה שרציניים הכוונה היא שכמו שאם אתה בעסקים, אתה לומד מצליחנים בתחום של העסקים, מה הם עשו, מה הם, איך הם הצליחו, בוא נה, איך הם, תראה איזה עושר אגדי, או להבדיל אם אתה ספורטאי, איזה ספורטאים מעולים, או אם אתה זמר או נגן, כאילו איך החבר'ה הצליחו, ריבונו של עולם, מה הם עשו? נכון? באותה מידה, אם לא פי מיליון, אמור לעניין אותנו, תגידו לי, מה אברהם אבינו עשה על מנת לזכות שבורא עולם מתגלה אליו. אני רוצה להבין למה זכה אברהם אבינו שבורא עולם יבחר בו ובזרעו, זרע זרעו עד עולם. זה לא סתם, אין איזה מקרה, זה לא הקדוש ברוך הוא עשה, אוקיי, אין דן דין או סוף על הקטינו, או בו אבן יהיה ומספריים. זה לא עובד ככה, יש סיבה. אז הוא כותב כך, צריך האדם לידע שאין מתגדלים בדרך מקרה. זה לא כאילו פוקס, לא. כי הכל הוא בדרך סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה. וכשרואים את גדולתם הענקית של האבות הקדושים, מבינים כי הייתה דרך ומהלך להתגדלותם. ומה זה? מה זה הדרך הזאת? ואז הוא אומר כך, וזהו שגילו לנו חז"ל, שהכוח המגדיל, ההורמון גדילה מה שנקרא, הם, פנגר תגיד פעיל, נודניק, הניסיונות. שהכוח המגדיל הם הניסיונות. בניסיון אחר ניסיון וגידולין אחר גידולין אומר, כי הכוח גידול והצמיחה הם הניסיונות. יקיריי, זה שם החיים. אנחנו לא מבקשים ניסיונות, אנחנו לא רוצים ניסיונות, אבל יש ניסיונות. אין יום בלי ניסיונות, אין שעה בלי ניסיונות. אין כמעט רגע בלי ניסיון. כל רגע הוא פוטנציאל לעשות דברים מדהימים, או לעשות דברים ממש לא מדהימים. אז נזכור שאנחנו בניסיונות כל הזמן, וברגע שאתם מרגישים ניסיון קשה, תהיו חזקים. אתם רוצים עצה? אני אתן לכם עצה שהשלה הקדוש אומר. השלה הקדוש אומר שברגע שיש לכם ניסיון באמת חזק, תנסו לדמיין כאילו אתם עכשיו. אברהם אבינו, בעקדה. מה? כן. הרי גם אברהם אבינו לא ידע שזה הניסיון שיכתב בתורה, ואנחנו נזכור אותו לשנים, לדורי דורות, העקדה, זכות העקדה, בבוקר, בראש השנה. אברהם אבינו לא ידע את זה, אם אלוקים אמר לו, תקשיב, אברהם, אם אתה עומד בניסיון הזה, תקשיב, אתה פורץ דרך ברמות אחרות, זרחה, זרע, זרחה, עד עולם, יזכרו את זה, ימכרו שופרות במיליונים, בזכות העמידה בניסיון שלך עכשיו. הוא לא ידע, אתה יודע, עוד ניסיון, עוד ניסיון, ועוד ניסיון. תחשבו, יש לך עכשיו קושי. אין לך כוח כבר, תמיד להתאמץ. בא לך פשוט להרים ידיים, אבל אתה יודע שאחרי זה אתה תסבול מזה, אתה יודע שאחרי זה אתה תצטער על זה, אבל אין לך כוח. תזכור, תדאר לעצמך, בורא עולם יושב איתך עכשיו כביכול. אומר לך, יקירי, אל תתבלבל. סתם מחשבות שווא, סתם יצרה משגע אותך, אתה הרבה יותר חזק מה שאתה חושב. אל תתרגש, הכל בסדר, תתחזק באין עוד מלבדו. בעזרת השם, אין עוד מלבדו! כך אנחנו צריכים להתחזק יום יום, שעה שעה, לא להתרגש משום דבר. אנחנו בטח חזקים מה שאנחנו חושבים.
כי הכל הם לבד, אם אין עוד מלבדו, הכל הבל הבלים, אין עוד מלבדו. כי הכל הבל הבלים, אין עוד מלבדו. הכל הבל הבלים, אין עוד מלבדו. כי הכל הבל הבלים, אין עוד מלבדו. הכל הבל הבלים, אין עוד מלבדו. כי הכל הבל הבלים, אין עוד מלבדו. הכל הבל הבלים, אין עוד מלבדו.
תחשבי לגעת בעוד שתי נקודות, בסדר? דבר ראשון, אנא היזהרו מהאויבים הפנימיים. מה קורה אויבים פנימיים? מספרים שהיה פעם איזה עץ ענק בקולורדו שבארצות הברית. מה הוא לא עבר העץ הזה בוטניקאים מייחסים לו 400 שנה? אולי אפילו קולומבוס עצמו כמעט שתל אותו, אוקיי? מה הוא לא עבר? סופות, רעידות אדמה, הוריקנים, מכות ברק. יש לנו שכמעט 40 מכות ברק הוא חטף, והוא שרד את זה. אבל היום הוא גל עצמות העץ הזה. פשוט מאוד שביבי עץ סורים על הרצפה. מה ריסק אותו, אתם יודעים? מה ריסק אותו? אני אגיד לכם, מספרים שבשלב מסוים הגיע נחיל נמלים. נחיל טרמיטים כאלה, שפשוט חדרו לתוך הגזע של העץ. והתחילו לאכול אותו מבפנים. זהו, זה הסיפור, יקיריי. אכלו אותו מבפנים, ונגמר הסיפור. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו לפעמים מתמודד עם דברים, ומספיק שיש לנו כאן משהו שנכנס לנו בפנים, ואם זה דאגות, או אם זה חרדות, או אם זה עצבים, או אם זה דיכאונות, וזה מתחיל לאכול אותנו מבפנים. לכן, יקיריי, שלושה דברים נא לעשות. נקודה ראשונה, נא לשנות את המנטרה. פירוש דבר, נא להקשיב לקול הפנימי שלכם. מה אתם אומרים לעצמכם? מה אתם אומרים לעצמכם שקורה משהו? האם אתם אומרים לעצמכם טיפש, טמבל? מה? אין לי תקנה, אני אבוד, חלס, איזה עולם אכזר, וכן הלאה. מן הסתם זה לא מחשבות שיקדמו אתכם לשום מקום. אנא בדקו שהמחשבות שלכם טובות יותר, הדיבורים הפנימיים האלה יותר מחזקים, עודדים, מישהו שיתמוך ויעזור לכם. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, נא להיות יותר עדינים עצמכם. כן, אמרנו עם החץ הזה שנתקע בבן אדם, אם חץ נתקע בבן אדם, לא מוציאים לו את החץ בכוח, איזה רק יפצע אותו, יחאיב לו וכדומה, ולכן נא להיות עדינים כלפי עצמכם. נקודה שלישית, והיא החשובה, ונא לתות אוזן יקיריי, אל תאמינו לכל מה שאתם חושבים. מה הכוונה? עכשיו אני אגיד לכם משהו שאני מבקש בעיקר מהנשים להקשיב. גם גברים יכולים להקשיב, אבל נשים הקשבנה טוב יותר. כשהיינו ילדים היינו משחקים משחק שנקרא טלפון שבור. מה זה המשחק הזה? מאוד פשוט, אתה אומר לבן אדם איזה מילה, והוא מעביר את זה לבן אדם השני, והשלישי, והרביעי, וכן הלאה. ובסופו של דבר, בדרך כלל יש מעט שגיאות, מעט עיוותים, וזה תופס כיוונים מדהימים, שאחרון מקבל מילה שמה קשור בכלל למילה הראשונה, אין שום קשר, בסדר? יופי, זה נקרא טלפון שבור. חוקרי זיכרון טוענים, שימו לב טוב, שגם הזיכרון שלנו בנוי כך. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר לי אני זוכר משהו מהעבר שלי, זה לא בדיוק שאתה זוכר בדיוק, אלא ברגע שאתה מעלה את הזיכרון עוד פעם, נזכר בזיכרון, אתה בעצם בונה את הזיכרון מחדש, אבל עם קצת תוספות. קצת אתה מוסיף תוספות של כל מיני מה התכוון המשורר, וקצת פרספקטיבה, מה שקורה חווה יותר, אולי אפילו מצב רוח שלך עכשיו משפיע על זה למך. אז הסיפור שאתה מספר לי עכשיו זה אחרי פרשנות. ואם תספר את הסיפור הזה עוד פעם פרשנות. וככה כל סיפור תופס תאוצה, ואתם מאמינים לסיפור שלכם, ואתם ממש נותנים לו להשפיע על החיים שלכם, ואיזה ילדות אומללה הייתה לי, וכמה ההורים, הילדים, הבעל, האישה התאכזרו אליי, ואני לא אומר שזה שקר גמור, רק אני אומר, אתם ניפחתם את זה, אני אומר לכם, בצורה שהיא לא נתפסת בכלל. ככה טוען פרופסור במכון ויצמן בשם ידין דודאי. הוא אומר כך, אני אצטט, ככל שהשתמשנו יותר בזיכרון של אירוע מסוים, זאת אומרת, ככל שסיפרנו אותו שוב ושוב ושוב, כך הוא מתרחק מהמציאות. שמעתם? זאת אומרת, אם יש לך משהו שאת חופרת עליו כל הזמן, סליחה שאני אומר את זה במילים האלה, את כל הזמן יחסו לי וחמרו לי וחלקחו לי וכן הלאה, ואת חוזרת על המנטרה הזו, על הסיפור הזה שוב ושוב ושוב, זה רק מתרחק יותר ממה שזה באמת היה. הזיכרונות, נקרא לזה, השמורים ביותר, זה אלו שלא נגענו בהם בכלל, שלא נתנו לו פרשנויות ולא תוספות ולא שום דבר. האותנטיים ביותר זה אלה שאנחנו מספרים פעם אחת בצדי. ולכן, יקיריי, הרבה יותר פשוט, זה פשוט לנטוש את כל הסיפורים הלא מועילים האלה, את כל הסיפורים שמחלישים אותנו, הסיפורים שגרום לנו אחרי זה להסתכסך אחד עם השני, ולא לקבל אחד את השני. וזו העבודה שלנו, וזו העבודה שלנו גם במידה מסוימת, כן, להתבטל. להתבטל, לכן עקדת יצחק היא גם ניסיון של אברהם אבינו, אבל מה עם יצחק אבינו? למה, איפה יצחק פה? תחשבו, היה בן 37, הוא יוכל להגיד לאבא שלו, אבא, עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל תוריד את היד שלך. כביכול, חס ושלום, להתחזק. אלא אתם רואים שיש בחינה שתשמע, אני מתבטל, איי, זה נגד ההיגיון, זה נגד, אני מתבטל, זה אבא שלי. אז כמו של אבא גשמי, כל שכן לאבא בשמיים, זה העבודה שלנו, להתבטל, גם אם בורא עולם כביכול, משנה את דעתו, מה זאת אומרת? תחשב את אברהם אבינו, באמת, אני אומר את זה, זה דברים שלא נתפסים. בורא עולם אומר לו ביצחק, יקרא לך זרה. אלוקים מבטיח, לא, זה לא סתם דיבורים, זה לא בלי כיסוי. אלוקים מבטיח, ביצחק יקרא לך זרה. אחרי זה אלוקים אומר לו, לך תיקח את הבן שלך ותעלה אותו לעולה. קח את הבן שלך את אותו. מה היית עושה ברגעים כאלה? לכאורה, אני תאמר לקדוש ברוך הוא מכילה, אבל אתה יודע, בלי, לא רוצה שמע חצוף, אבל אתה הבטחת לי משהו. אתה הבטחת לי משהו. אני מכילה, אני לא עושה את זה. או אולי אני חושב, אולי אני תוהה על עצמי, אולי לא שמעתי טוב. אתה יכול לחזור כשלה הנבואה הזאת, כאילו, אתה בטוח לשחוט אותה, כאילו? לא. ובדרך של אברהם אבינו, כולם יודעים שהיה לו מלא ניסיונות, יצרה ניסה להפיל אותו כאן, להפיל אותו שם, והוא נדמה לו כנהר. לכן הולכים לתשליך בין השאר, בראש השנה אחת הסיבות, כי היה נהר שבא להפריע, יצרה נדמה לנהר שבא להפריע לאברהם אבינו, כאילו. על דעת כן, אני ממשיך. זה לא נתפס הדברים האלה. אבל זה העבודה שלנו. לזכור נאמן בעל הבית לשלם שכר. כל ההתלבטויות שלנו, תעשו את זה ביניכם לבין עצמכם, נאמן בעל הבית לשלם שכר, לך עם האמת, אתה לא תפסיד. דיברנו על עסקים, ניגש במישהו לאדמור מגור ואמר לו הרב, האם כדאי לעשות עסקים מתחת לשולחן או עסקים מעל השולחן? אז אמר לו הרב, עדיף לעשות עסקים מעל השולחן. אמר לו הרב, עסקים מתחת לשולחן, אתה יודע, זה בקומבינות, זה בלי מס הכנסה, אתה יודע, כל הדברים האלה. אמר לו הרב, זה היסוד הבא, תקשיבו טוב. עסקים מתחת לשולחן, במקסימום, אם הם יצמחו לך, יצמחו עד גובה השולחן. עסקים מעל השולחן, השמיים זה הגבול. זאת אומרת, לך עם האמת. כי לשקר אין רגליים, תעשה קומבינות פה, קומבינות שם, בסוף זה לא ילך לך. אתה תחטוף את זה בהפוכה וכל מיני דברים בחיים, אני אומר לכם, זה לא רק עסקים, זה הכל בחיים זה ככה. תהיה אדם אמיתי. מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, כל אחד עם הניסיונות שלו, אבל אתה רואה שברגע שאברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק, זה ניסיון שהוא לא נתפס בכלל, הוא לא יודע שזה ניסיון שלו בכלל. לכן השם פקד את שרה. והביא החפץ חיים, שאת הדבר הזה אנחנו הרי קוראים בראש השנה. למה? כתוב על הדאודורנטים, ראיתם פעם? שלא לנקב. אסור לנקב את המיכל, כתוב. אני אומר לך, למה שאני נקב את המיכל? אני אומר לכם, בחיים לא חשבתי על זה. למה להכניס רעיונות לאנשים בראש? אני לא מבין. זאת אומרת, לפעמים מכניסים רעיונות בראש לאנשים, אז להבדיל, להבדיל מירדי הבדלות, אבל גם התורה מכניסה לנו רעיונות שנקבל מושגים. אז לכן אנחנו נתחיל כן עם שרה עמנו. ואומר החפץ חיים, הננו קוראים את הפרשה הזאת בראש השנה למען ספר נפלאות השם, שעמנו שרה אחרי בלותה שהייתה בתשעים ילדה בן. מן המאורע הזה נשאב תקווה, רוצים לשאוב תקווה, עד רבה לדעת שהכל אפשרי, נכון? גם אם נראה לך שזה בלתי אפשרי, לא יודע איך אני אסתדר ככה, לא לדעת שהכל אפשרי. ובעזרת השם הוא אומר, על ידי ביטחון בהשם, כי ממנו לא ייפלא דבר. ואם ראשיתנו מלא צער ומכאובים, אבל בסוף, סוף הכבוד לבוא, ואחריתנו יסגה. הוא אומר, אותו דבר אצל אברהם אבינו, שרדפו אותו בשם אמונתו בהתחלה. בהתחלה לא, לא, אף אחד לא קיבל את האמונה של אברהם אבינו. בסוף קראו בשם נשיא אלוקים, אב המון גויים. ליצחק אמור בתך הפלישתים, לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד, כאילו אוף לנו מעיניים. בסוף קראו, ברוך השם. יעקב אבינו אותו דבר, כמה הרפתקאות וצרות עברו עליו, אומר חפץ חיים, עשיו ולבן, ולבסוף הגיע למנוחה. תזכרו שצדיקים, אומר, תחילתם ייסורים וסופם שלווה. עלינו רק לסבול, תמוטל לנו בתחילה, וסוף הדבר יוטב לנו באחריתנו. אז זו העבודה שלנו. להאמין שבסוף יהיה טוב. ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי אור, תן לי אור.
יש רגע אם אתה מתחיל את השגרה, ואיזה קשה, לא נורא, לא נורא. גם אם בחוץ הכל חשוך, לא נראה, תעלה השמש בזריחה. ויש בך את הכוח לראות מתוך החשך. תן לי קשה, לא נורא, לא נורא. גם אם בחוץ הכל חשוך לא נראה, תעלה השמש בזריחה, ויש בך את הכוח לראות מתוך החיים.
בכל חי. בשש, הרב חנוך גברד חי את הפרשה. בשבע, בן קודש לחול עם אלעד כהן. בתשע, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. בעשר, מוצש חי עם מנחם טוקר. ובאחד בלילה, שירים במעלות עם קובי סלע. פותחים שבוע טוב בכל חי.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
איך זה קרה לי עכשיו? אילו הסיבוב הזה לא היה חד כל כך, לא הייתי אף מהאופנוע.
יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסקרלבד.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם
חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו לקראת סיום, נשארנו קצת זמן. בואו ניקח תרופה לעצבות, בסדר? בואו ניקח תרופה לעצבות בשם דברי ישראל בפרשה שלנו. תרופה לעצבות, כי מי מאיתנו לא צריך משהו כזה, אז הוא כותב כך. בואו נקרא את דבריו. כשאדם מאמין שאין מקרה בעולם, רק הכל הכל בהשגחה פרטית, בכל העובב המתרגש בעולם, אפילו תנועה קלה, אפילו צעדי רגליו ספורים בהשגחה, כמו שאנחנו מברכים בכל יום בשם המלכות בקוט השחר, המכין מצעדי גבר, וצריך להאמין בזה, אומר שלא יהיה ברכה לבטלה חס ושלום. אז פה זה יסוד ראשון, להאמין שאין מקרה בעולם, רק הכל, הכל בהשגחה הפרטית מן השמיים. איי. וכל ההווה והמתרגש בעולם, אפילו תנועה קלה, תנועה קלה של מצעדי רגליו. הלכת למקום מסוים, איבדת את הדרך, טעית, הווייז הביא אותך למקום אחר, אסנח, נכנסתי למקום הזה, התבלבלתי, לא הסתכלתי בווייז, איפה עיניים שלי? כל זה, זה השגחה פרטית. ואתה מברך, אתה מברך בבוקר, מכין מצעדי גבר, נכון? מה זה מכין מצעדי גבר? גם את הצעדים שלך בורא עולם מכוון. יופי. אזי אומר, על ידי האמונה הזאת ניצול ממרה שחורה ועוגמת נפש. זהו, פתרתי לכם עכשיו את כל הבעיות של העצבות למיניהם. פשוט מאוד להתחזק באמונה, כך הוא כותב. אם אני יודע באמת שאין, אין מקרה, זה לא אשתי, זה לא בעלך, זה לא הילדים, זה לא השכנים, זה לא שום דבר, זה הכל השגחה פרטית, זה לא טראמפ, זה לא ביידן, זה לא ביבי, וזה לא מי אתם רוצים, גנץ. זה הכל, הכל, הכל הקדוש ברוך הוא, זה לא קורונה וירוס, תאמין, זה לא הקורונה, זה לא ההוא שהדביק, וההוא שהכניס, וההוא שנשך, וההוא שעם המסכה, בלי המסכה, זה הכל השתדלויות יפות, וצריך לעשות אותם, אבל בתוך תוכנו אדם צריך להתחזק, להתחזק רק באמונה. ואומר, על ידי זה, קודם כל אתה מרוויח מעבר לשכר, מצוות וכן הלאה, ועולם הבא, אתה ניצול ממרה שחורה. למה? אומר, כי כשדברים אינם מסתדרים כפי רצונו ודעתו, יופי, אז אדם בלי אמונה, כשהדברים לא מסתדרים כמו שהוא רוצה, מה הוא עושה? הוא מתעצבן, הוא מקלל, אני יודע, הוא אומר עם ידיים, הוא עכשיו, זה כמו שמישהו חותך אותו עכשיו בכביש, אתה נוהג עכשיו בכביש, חותכים אותך, אתה גסם, הוא חצוף, חגור, ואז אתה אולי נדבק אליו עם הרכב, מאותת לו עם האורות, תעצור בצל, זה חתיכות, נכון? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז אדם שחי עם אמונה, ויודע שהכל, הכל זה מהקדוש ברוך הוא, שקט, מה אתה מתלהם, מה שנקרא. אז זהו, הוא אומר, כי על ידי שמאמין ששום דבר בעולם אינו נעשה על ידי רצונו של אדם, רק הכל בהשגחה מן השמיים, ממילא לא יכעס ולא יקצוף ולא יערער. עכשיו תבינו, זה דברים נכונים ואמיתיים, אבל ברגע שזה מגיע אליך כאילו הביתה, אתה קצת שוכח את זה, נכון? בינינו? אתה יודע, עם אשתך, בעליך, הילדים, אתה זוכר שזה השם? את זוכרת שזה רק בורא עולם, אה? הכל ניסיונות, הכל אחרי 120 נסתכל על זה, כאילו, תאמין איך התרגשתי, סתם, סתם התעצבנתי, סתם כעסתי, סתם התייאשתי, איזה בכיין. לכן חזל הרי אומרים לנו את זה. חזל אומרים שאדם שיש לו אישה רעה, ומן הסתם אותו דבר אם יש לאישה בעל רע, אז לא רואים פני גיהנום. זאת אומרת, כל דבר משתלם בסופו של דבר, משתלם לסבול, משתלם שהדברים, לא משנה מה, זה הכל יהיה כאילו, זה כפרת אבונות, וזה לפום צרה אגרה, כאילו אתה תרוויח מכל כיוון, רק לך בדרך הנכונה, רק תשים מה שבעולם רוצה ממך, רק תחפשו באמת מה נכון לעשות, אל תדאגו לשכול השאר, כל השאר תשאירו לבורא עולם, תנו לו כביכול לשבור את הראש, כביכול. לכן ממשיך הרב אומר, כי ברגע שאדם מאמין ששום דבר בעולם אינו נעשה על ידי רצונו של אדם, רק הכל בהשגחה מן השמיים, ממילא לא יכעס ולא יתקצף ולא יהרהר, והדגש פה וגם לא יהרהר. כמו שמצינו באברהם אבינו, כמו שמענו שקודם העקדה נאמר לו ביצחק יקרא לך זרה, אחר כך מצווה הקדוש ברוך הוא לעלותו לעולה ולא הרהר. רק מה הוא האמין? האמין שאתמול היה רצון הבורא יתברך. כך והיום כך. שמעת? הוא האמין שבורא עולם רצה אתמול. כך. ועכשיו כך. איזה כיף זה לחיות ככה. לוואי והייתי חי ככה. ככה רצה בורא עולם. נגמר סיפור. לא הישיבה הזאת, לא הבחור הזה, לא הבחורה הזאת. שלום על ישראל. וכשהגיע הזמן שאשתך תהיה אישה טובה, אז בורא עולם יסדר שתהיה אישה טובה. כשבורא עולם יחליט שבעלך יהיה בעל טוב, אז יהיה בעל טוב. אם אתה עושה השתדלות, תעשה כמו שצריך, אבל אני רק אומר בגדול, תישארו רגועים, תישארו שפויים. והרי אם אנחנו כבר דיברנו על זה, בואו נסכם את הנקודה הזאת, כי הרי בורא עולם הבטיח שביצחק יקרא לך זרה, נכון, וכביכול משנה את דעתו כביכול, ועכשיו זה משהו שסותר ונוגד את ההבטחה, ואם הוא ישחט את יצחק, אז ברור שההבטחה הזאת לא תצא לפועל, אבל כולם יודעים שבדיוק ההפך. כי יצחק באופן כללי, כמו שחזן אומרים, לא נכנס לעכשיו בזמן הזה, בחוז מאוחר, אבל יצחק היה לו נשמה של סיטרה דנוקבה, זה נקרא, משורש, שהוא לא יכל ללד ילדים בצורה רגילה, אחרי העקדה פרחה נשמתו, התחלפה לו לנשמה, כידוע, ורק אז, זאת אומרת, בזכות העקדה, הוא יכל ללדת. אז כל ההבטחה שיצחק יקרא לך זרה, יכלה להתגשם רק עם העקדה. וככה צריך לחזור לרזולוציה שלנו, מה שנקרא, ליום-יום שלנו. שהדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, שהדברים משתמשים לנו, שהדברים מתעכבים לנו. אנחנו מתבטלים לגמרי, זה רצון השם. וככה זה, נכון? ולהאמין באנשים קצת קשה. עשיתי צילום שיניים. אז הרופא שיניים אומר לך, שמע, זה לא מסרטן בכלל. אבל רק ליתר ביטחון, אני שם לך איזה אפוד קרמי כזה, ואני בורח שנייה מהחדר. אתה נשאר לבד ואתה כאילו, הוא אמר שזה לא מסרטן, אז למה הוא יוצא? אז אתה מרגיש שאתה לא יכול להאמין באף אחד, הם עורכים אותך פה, לא יודע מה, כן גל שני, אין גל שני, יפתחו את החנויות, לא יפתחו את החנויות, די כבר, מה יהיה עם הדברים האלה? ופה באמת אדם צריך להתחזק באמונה שלו, שזה הכל רצון השם. ויעשה מה שרבותיו מורים לו, אה? אבל יש פה הרבה שאלות, אני לא אפתח את זה עכשיו, זה באמת, יש פה מלא שאלות, מה קורה פה? אתה רואה, יש מקומות שהעולם כמנהגו נוהג, ושם לא שומעים על התפרצויות יותר מדי מפחידות. טוב, לא יודע מה. אנחנו עושים מה שרבותינו מורים לנו, וזהו. מה שבטוח, אל תפחדו מעבודה. מה הכוונה? בא לך מתקשר לאשתו. מאמי, אני לא מרגיש טוב. אני יוצא מהעבודה, אני חייב לנוח בבית. אומרת לו אישה, קבעה שלא קורונה, שפעת, אה? לך הביתה, תכין תה, קצת כדורים בקופסה, תעשה טובה. כשאתה מגיע הביתה, תוציא את הדגים מהמקפיא, וגם את הבשר לחמין. תשים מצעים במיטה, בחדר של אביגיל, ויש גם מכונה. אפשר כבר לתלות אותה. מה שחרון קטן, תעביר סמרטוט על השולחן בפינת האוכל, על השיש, במטבח, ועל הכיסא של התינוק. תעשה אותו חפיף. אתה יודע מה? עזוב את הכיסא של התינוק. אחרי שהבעל שומע את זה, אומר לה, באמת, בעצם, תעזבי, אני מרגיש יותר טוב. אני נשאר בעבודה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים, יכול להיות גרוע יותר, אנחנו מבינים בעצם שחיים בגן עדן. באמת, תודה להשם על הכל, אנחנו חיים בגן עדן, השם, תודה לה, באמת תודה לכל, שזה ימשיך ככה בעזר השם, רק עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב בעזר השם, עד ימין שיצדקנו, במהרה בימינו אמן! טוב, עד כאן התלהביות להיום. לענייננו, תודה רבה, אני רוצה לקראת סיום. להגיד לכל העוסקים במלאכה פה ברדיו הנפלא הזה, אורי קורן, הטכנאי שלנו, לכם המאזינים, כל צוות הרדיו, מהמנכ״ל, הרב אבי רוזן היקר, בצהל כאן, מנהל התוכניות, כולם עבדו פה שעות על גבי שעות עם הבחירות האלה, לכן גם לא היה לי תוכנית יום רביעי, כולם, אתה יודע, היו במתח כל הלילה, ואתה רואה שעד היום לא יודעים. בקיצר, אתה יודע, תמשיך לבלבל את הראש, תמשיך לחפש, תמשיך להתווכח, וככה וככה וככה, אבל בסופו של דבר, באמת, רק בורא עולם יודע מי יבחר, מה יבחר, כי סך הכל היה באמת טוב עם טראמפ הזה, סך הכל באמת להכיר טובה חייבים, היה באמת 4 שנים נפלאות, היה מקסים. האם הוא יישאר איתנו או לא? זה רק בורא עולם יודע. באמת לא יודעים מה הולך להיות. יהיה יותר טוב, יהיה פחות טוב, מי יודע. מבחינתנו זה לא משנה. כי מלב מלאכים ורוזנים ביד השם. רק בורא עולם יודע. כי גם טראמפ כמה שהוא חמוד ויפיוף, מה שתגידו לי לא משנה מה, עם פונפון ובלורית, עדיין, אתה יודע, בוא לא... כן. עדיין הוא לא בדיוק יהודי וכן הלאה, ואתה לא יכול לדעת, כאשר יבוא ניסיון, איך האדם יעמוד בניסיון. שלא יהיה ניסיונות בזרד השם, שלא יהיה ניסיונות, אבל סך הכל אנחנו מכירים טובה, מתפללים על ההמשך, ומאמינים שבזרד השם בסופו של דבר הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. ולכן אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, לאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום, שבת עם איזה פרשה אדירה, עם מלא מלא דברים טובים. קחו משהו מהפרשה, ואני אמרתי לכם בהתחלה, שלעצמי חשבתי לי, אם אברהם אבינו יתפלל על סדום, יתפלל, לא יתפלל שימותו בסדום. אני אומר לך, אם אלוקים היה אומר לי שהוא מחריב את סדום, הייתי אומר לו, סע, המפתחות בפנים, סע, חבל כל רגע. לא, אברהם אבינו לא רק שהוא לא מבקש שאלוקים יהרוס את סדום, אלא הוא מתפלל עליהם, הוא מתפלל עליהם. אז אמרתכם, יקיריי, לא, לא, זה לא הדרגה שלנו להתפלל. אבל אולי שלכם כן, אבל גם אם לא מתפללים, לפחות נקבל את השני. אם תראו מישהו שונה מכם, אל תשפטו אותו. תקבלו אותו. הרי זה לא יעזור שאתם לא תקבלו אותו, זה לא שהוא ישתנה עכשיו. אז בואו נוריד את השנאת חינם, בואו נחזק את אהבת חינם, ונגיד לקדוש ברוך הוא אבאלה, אנחנו מוכנים לביאת משיח צדקנו. ביאת בנו אמן, יקראי, תודה רבה, לילה טוב, וזה המוכנים, השיר האחרון ששמים לכם פה. אז הנה, לילה טוב. מוכנים.
כל יום מתפללים, מבקשים מן השמיים שאני אעבור. רק צריך להאמין ולפתוח עיניים, כי אני כבר פה. עוד מצווה אחת קטנה, תפילה עם לב פתוח, ויבוא הקץ. זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח, תנו להיכנס. ולא לא לא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. כי אני בא, עברתי כל הדרך, אני בא, אני עומד בדלת, ואני שואל, האם אתם היום מוכנים, מוכנים לקבל אותי? כי אני בא, הגאולה הגיעה, אם איזה בא, זה מלך המשיח. ביטה השמיימה, השמחה גדולה. לושים בגדי שבת ועולים ירושלימה, זמן הגאולה. מי יוצא לרחובות, למה ישנים עדיין, כבר חיכיתם די. יש בשורות טובות, ישועות כהרף עין, עם ישראל חי. ולא לא לא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. כי אני בא, עברתי כל הדרך, אני בא, אני עומד בדלת, ואני שואל, האם אתם היום מוכנים, מוכנים לקבל אותי? כי אני בא, הגאולה הגיעה, הנה זה בא, זה מלך המשיח. I'm
אני עייף ויגע הגלות ארוכה מאוד. כן, גם אנחנו עייפים מחכים לך מאוד מאוד.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי